טוב, בעזרת השם, אחי ורעי, אנחנו לומדים מגילת רות לכבודה של רות המואביה ונעמי ולכבוד שבועות. הגענו לפרק ב'. אנחנו היום ננסה גם להבין את הפרק הזה היטב וגם ללמוד לעומק שני מדרשים ולתת דרך המדרשים האלו דוגמה איך נכון ללמוד מדרש, לפי דעתי. בואו נקרא את הפרק. ולנעמי מודה לאישה יש גיבור חי למשפחת אלימלך ושמו בועז, ותאמר רות המואביה אל נעמי אל חנה השדה ועל לקתה בשיבולים אחר אשר ימצא חן בעיניו, ותאמר ללכי ביתי, ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקרא חלקת השדה לבועז אשר במשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים אדוני עמכם, ויאמרו לו יברכך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר על הקטנה ואספתי בעומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי, עינייך בשדה אשר יקצרון והלכת אחריהן, הלא ציווית את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישבון הנערים. ותיפול על פניה, ותשתחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? ויען בועז, ויאמר לה, וגד, וגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך בארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת אמון שלשום. ישלם, אדוני פעולך, ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו, ותאמר אמצא חן בעיניך, אדוני, כי ניחמתני וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותך. ויאמר לה בועז, לעת האוכל גוש יהלום, ואכלת מן הלחם וטבלת פיתך בחומץ, ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לקלי, ותאכל ותשבע ותותר. ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט, ולא תחלימוה, וגם שול תשור לה מן הצוותים, ועזבתם וליקטה ולא תיגערו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטת, והיא כאפה שעורים. בואו רגע נעצור כאן. אני רק מזכיר מה שראינו בפעם הקודמת. האמת שפעם עברתי שיעור שנקרא על קריא ועל כתיב במגילת רות. אולי נעביר אותו גם הפעם, אבל יש המון המון קריא וכתיב, ובפעם הקודמת ציינו את הקריא ואת הכתיב בתחילת פרק ב', האם לנעמי יש מודע או לנעמי יש מידע. כן? מודע, הכוונה הוא קרוב אליה, הוא דואג לה, אבל בעצם הכתוב אומר שזה בעצם מידע. זה מידע. הוא לא רלוונטי. הוא לא קורא איתו שום דבר, כי גם נעמי וגם רות צריכים בעצם להיאבק על הקיום שלהם. עכשיו כאן יש דבר מאוד מאוד מעניין. עוד מה שהזכרנו בפרק הקודם זה מה שבועז אומר, השם עמכם, דיברנו על זה כבר הפעם שעברה. יש כאן דבר מאוד מעניין. המדרש אומר, הדרשן שקורא את המדרש, הוא, יש לו איזה קושי. מה הקושי שלו? בועז מגיע לשדה, בועז הוא השופט, בועז הוא, לצורך העניין גם הבעלים, יש לו מן הסתם עשרות פועלים. איך שהוא מגיע, הוא שם לב לרות. כן, מיד, ואומר בועז הנערו, מי הנערה הזאת? אז זה קשה, נכון? הדרשן בעצם שואל, מאיפה בועז שם לב לרות? ומה התשובה שהוא אומר? הייתה צנועה. היא הייתה מלקטת בצניעות, הילדים תמיד, הבנות תמיד מהגן שלי שמגיעות, אז הן יודעות להדגים את זה, איך היא מתכופפת ככה, ולא לא משנה שדקה אחר כך הן רוצפות אחת אחרי השנייה, זה לא צניעות. אבל כן, עושים ככה, ומתכופפות, והיא הייתה מלקטת רק פה ולא שם. זה הדרשה של חז"ל. עכשיו, זה אחד המקומות המובהקים שהדרשה היא הפוכה מהפשט. ממש הפוכה מהפשט. בואו נראה, רגע, מה כתוב בפסוקים, למה בועז שם לב לרות. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ואז הנער אומר לו, ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר נערה מואביה היא. כשאתה אומר על מישהי נערה מואביה, מחילה מכבודכם, זה כמו להגיד על מישהי פרוצה. כן? כאילו, מואב, אמרת מואב, אמרת הרבה מאוד דברים מתחת. אז היא נערה מואביה, והיא מצדיקה גם את המוצא שלה. השבה עם נערים משדה מואב, ותאמר על הקטנה והספתי בעומרים. איפה היא מלקטת? שאסור ללקט, אומרים זה כבר מה שאגוד, אסור לקחת שם, אז היא שמה. כלומר, היא גם גזלנית, היא לא רק לא צנועה, אז היא גם גוזלת. אחרי הקוצרים, היא הולכת עם הקוצרים, לא עם הקוצרות, היא לא מבינה כלום מזה. ותעבור ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, היא גם לא כל כך מניחה לנו, היא לא מרפאה הבחורה הזאת, כן, ודבקת. עכשיו קצת ישבה. גם מהתגובה של בועז, הכפולה, אפשר ללמוד מה קרה. תכף אנחנו נבין מה בועז אמר לה, אבל הוא אומר לה, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. אז הוא אומר שמה? שנגעו בה. או דחפו אותה, או הציקו, אולי הטרידו אותה, אפילו אפשר לדעת. וגם, אנחנו כבר למדנו את זה, יש לי איזה דז'ה-וו כזה. לאן הגענו? אז לאן הגענו? טוב, תכף, אתה אומר, טוב, בסדר, אז נריץ. סיימתי בזה? טוב. אז מרוב מקומות השיעורים כבר אני. וגם וגם כאן הוא אומר, גם בין האומרים תלקט ולא תחלימוה. אז גם, כנראה גם ביישו אותה וקיללו אותה. אז מה רוצה הדרשן? הדרשן מה, לא קרא את הפסוקים? אז זה בדיוק העומק של המדרש. המדרש אף פעם לא בא לספר לך מה שאתה יודע. הוא בא לספר לך מה שאתה לא יודע. אז המדרש אומר לך, למרות, כלומר, יש שתי אפשרויות לפרש את ההתנהגות של רות. אפשרות אחת שהיא באמת לא צנועה. שזה מה שפירש הנער. אפשרות שנייה שהיא מאוד צנועה, והיא לא מכירה את הקוד החברתי. היא לא מכירה איך מתנהגים, היא לא יודעת את כל ההלכות, לקט, שכחה, פאה, וזה. זה מזכיר לי שפעם הייתי בניחום אבלים, אצל חבר שאביו נפטר. גם באבלים יש קודים מאוד, מאוד מהודקים של איך מתנהגים. החל מההלכה וגם הרבה מאוד מנהגים. הגיעו לנחם איזה ארבעה חבר'ה מ-out of the blue. האבא שלו היה חבר דירקטוריון באיזה חברה כלשהי. קיצור, הגיעו כמה ככה תל אביבים כאלה עם זה ש... הגיעו עם נוסח שצריך לנחם וכל זה. בדיוק כשהם באו לנחם, האבלים קמו למטבח משהו, אז הם לא פחות או יותר התיישבו על הכיסאות של האבלים. כולם, תקומו, לא הבינו. כולם התנפלו עליהם, תקומו. גם לא יושבים וגם מי שיושב, זה סימן לא טוב, כן? אז הם לא הבינו מה הם עשו רע, הם בסך הכל ישבו. היום יש את הכיסאות האלה, אצלנו הספרדים יושבים על הרצפה, לא משחקים. אבל היה... אז גם פה היא לא מכירה את הקודים של ההתנהגות. יפה. אז זה דבר אחד. ולכן אומר הדרשן, תקשיב, היא צנועה, באמת היא מאוד צנועה. זה לא מעניין אותה הנערים, ולא מעניין אותה, זה היא מאוד מאוד צנועה, רק אתה לא רואה את זה. להביא את המדרש, אני אפנה אותך, אין בעיה, אני אראה לך אחרי השיעור. אני בדרך כלל לא מביא כאן דפים, אחרת לא נצא מזה, אבל... תפתח, מאוד פשוט, מדרש רבה לרות, רות רבה, על הפרק הזה. אז זה מדרש אחד. מדרש שני שאני רוצה רגע לתת עליו את הדעת, מה אתה אומר? כי זה מה ש... כלומר, מה שהדרשן עושה הוא לוקח את ההקשר... בוא נאמר, אנחנו נענה על זה בהמשך. הדרשן לוקח את ההקשר הכולל של רות, בעיקר מן ההמשך, וגוזר ממנו אל ההווה. מה שנראה לך התנהגות לא צנועה, הדרשן אומר, אצל רות זה נבע ממקום אחר בכלל. מזה שהיא לא הבינה את הקודים של ההתנהגות. ורואים שהיא ממשיכה לא להבין, היא לוקח לזמן עד שהיא מפנימה אותם. תכף נראה את זה בהמשך הפסוקים. ולכן הוא אומר, באמת, צריך להסתכל פנימה. באמת, היא כן צנועה. למרות שכלפי חוץ זה נראה לא. זה מפתיע, כן? אבל... מה? זה לא ללמד זכות. לא, ללמד זכות זה לאפיין. מה היה שם? דבר שנראה כלפי חוץ לעין החיצונית כהתנהגות לא צנועה, אומר לך הדרשן, לא, זו התנהגות צנועה. מה שזה נראה לך כלפי חוץ, היא באמת הייתה צנועה. כלומר, הוא שם את הדגש של צניעות על הנקודה הפנימית. מה? אז אני אומר, הדרשן לוקח את זה בעיקר מן ההמשך, תכף נראה את זה בפרק ג', שם הוא לוקח את זה. שם רות היא צנועה בצורה מופלגת מאוד, וגם שם זה מבלבל. תכף, בואו נתייחס רק לעוד מדרש אחד, שכדאי מאוד להתייחס אליו. המדרש אומר, על הפסוק ויצבות לכלי ותאכל ותשבע בתותר, המדרש מביא שלושה אנשים שאם הם היו יודעים את המשמעות של מה שהם עושים, הם היו עושים את זה אחרת. זה ראובן, אהרון ובועז. אומר המדרש, זה מדרש ידוע, אם היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו וישמע ראובן יצילהו מידם, היה לוקח את יוסף על הכתפיים ומחזיר אותו ליעקב. אם היה אהרון יודע שהכתוב מכתיב עליו, הנה אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי יצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, היה יוצא לקראת משה רבנו בתופים ובמחולות. אם היה יודע פנחס שהכתוב מכתיב עליו, ויצבות לכלי ותאכל, כלי זה... בועז, סליחה, מה אמרתי? פנחס. אם היה יודע בועז שזה, כלי זה שלווה. הוא לקח חיטה וקלה אותה. היה שוחט לעגלים פתומות, היה פותח מנגל, היה עושה לעל האש. זה המדרש. עכשיו, מה המדרש הזה רוצה מאיתנו? מה אנחנו אומרים לעשות איתו? כלומר, אם היה, הוא לא ידע, זה היה בזמן נתון, כן? והמדרש הזה, כנראה כוונתו לומר כך. שלושת האנשים הללו, הם בזמן נתון בטוחים שהם המרכז. הם המרכז והם הם כאילו הסיפור, ומה שקורה זה כאילו מתארגן סביבם. נגיד, במערכת היחסים בין ראובן לבין יוסף, אז ראובן בטוח שהוא האח הבכור, עכשיו הוא מציל את יוסף, ויוסף הוא כאן, הוא המושא של הסיפור. במערכת היחסים בין אהרון לבין משה רבנו, אהרון הוא האח הגדול, אהרון גדול ממשה, אהרון נמצא במצרים, אהרון אומר, הלאה, כשאני יוצא לקראת משה רבנו, אני עושה משהו נחמד, כי משה הוא קטן ממני וצעיר ממני ולא היה, אני ממש ככה... בועז ורות, בכלל הפער הוא בלתי נתפס, בועז הוא שופט משבט יהודה, ורות היא עדיין אפילו לא התגיירה, אז הוא כאילו נחמד אליה. המדרש בא לומר, תת לנו הערה, תקשיב, יכול להיות שהסיפור הוא הפוך. יכול להיות, תעביר לך איזה קו מחשבה, אולי הסיפור הוא הפוך. אנחנו יודעים על בועז בגלל רות. אם רות לא הייתה, אז לא היינו שומעים בכלל, היינו קוראים על יבצן כמה פסוקים בספר שופטים, ממשיכים הלאה. ראובן ויוסף, יוסף זה המשביר לכל זה, אהרון ומשה, בסוף משה רבנו הוא המרכז, ואהרון כאילו צמוד אליו. כלומר, בעצם מה שהמדרש בא לומר, זה שהרבה פעמים בתוך סיטואציה, נגיד אפשר לראות את זה גם אצל הורים וילדים. יש אנשים, נגיד חושב על אבא של הרב עובדיה. מתי הוא הבין שגודל לו בבית הרב עובדיה? היום אנחנו זוכרים, כל אחד מכיר את אבא של הרב עובדיה, למה? כי כל הספרים של הרב עובדיה, זה ראשי תיבות, הרבה מהם, עובדיה יוסף בן יעקב. יביע עומר זה נוטריקון, עובדיה יוסף בן יעקב. וגם עוד מקומות, זה יוצא גימטריה וכו'. כולם זוכרים שלאבא של הרב עובדיה קראו הרב יעקב, יעקב עובדיה, דרך אגב זה היה השם שלו, כי היה לו בן של הרב עובדיה. עכשיו בדרך כלל בתור אבא זה הפוך, אתה אומר אני העיקר והילד שלי הוא, בשלב מסוים יכול לעבור לך מחשבה, תקשיב, זה יכול להיות שזה פוסרת הפוך לגמרי, יכול להיות שיזכרו אותי בגללו. כלומר, הוא העיקר ולא אני. אז יש את הסיפור שאבא של הרב עובדיה רצה שהוא יעבוד במכולת. נראה לי שם היה המהפך. שהוא רצה שיעבוד במכולת. הוא אומר, אני עבד במכולת. אז הגיע חכם עזרא עתיה ואמר לו, אני אעבוד אותו תשלח לישיבה. כנראה אז הוא הבין מה גדל לו בבית. אז המדרש הזה בעצם בא לומר, יכול מאוד להיות שהמציאות היא בכלל הפוכה. מאיך שאתה תופס אותה, ולעולם לא נוכל לדעת לגמרי, אבל... נכון, אחרי זה מביאים את כל ה... כשפתאום אדם נבחר לזה תפקיד בכיר, לרמטכ"ל, אז מביאים את המורה שלו מכיתה א', נכון? מה? כן, כן, שקדי עשה את זה בחיל האוויר, הוא אמר... כן, אבל שקדי הוא בחיל האוויר מבקש מהטייסים המסיימים להביא דמות משמעותית, אז הם קוראים למורים שלהם, אז פתאום אתה מורה באיזה בספר יסודי, פתאום הוא נהיה מפקד חיל האוויר, הוא קורא לך, לך תדע מי יהיה בכיתה שלך, איזה מפקד חיל האוויר, איזה ראש ממשלה, איזה מישהו, תייחס אליו בצורה, בדרך כלל מורה, אני הנושא והתלמידים, הם, יכול להיות שיש כאן איזה תלמיד אחד שלך, כדאי מאוד שהוא יזכור אותך לטובה, כי אם הוא יהיה... כן, לא בדיוק, יפה, נכון. טוב, נמשיך כאן לעניינים שלנו. כן, בואו נסיים את הפרק. ותאמר לחמותה איפה ליקטתם ואנה עשיתי אם מקרך ברוך ותגד לחמותה את אשר עשתה אמו ותאמר שם האיש אשר עשיתי אמו היום בועז ותאמר נעמי לקלטה ברוך הוא אדוני אשר לא עזב חסדו את הח... כן, כאילו הפשט הוא עבדתי איתו, אבל אתה צודק שיש כאן משמעות כפולה, תכף נבין אותה. כן, כן. מה עשית היום? ותאמר נעמי לקלטה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לנעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו. כלומר, כבר כאן רואים שנעמי היא זוממת משהו. עכשיו, אנחנו נשים את הדברים בעזרת השם על השולחן וננסה להבין מה בדיוק נעמי זוממת, אבל בעצם העובדה ש... זה שהוא עשה חסד עם החיים, אנחנו מבינים מי הם החיים, נעמי ורות, שלא ימותו ברעב. אבל מה היא מזכירה פה את המתים? מה קשור עכשיו החסד עם המתים? אנחנו מבינים שנעמי כבר מתחילה כאן לרמוז איזה, לתכנן איזה משהו. כן. ותאמר לנעמי, קרוב לנו איש מגואלנו. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כאילו את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי אל רות, קלטה, טוב ביתי, כי תצאים נערותה ולא יפגעו ואח בשדה אחר. אז גם כאן אנחנו רואים שהיא ממשיכה עדיין לא להפנים היא אומרת, כן, כן, הוא אמר לי לדבוק עם הנערים שלו. היא אומרת, בטח הוא אמר לך עם הנערות. כלומר, היא עדיין ממשיכה לא להכיר. תחיל עם הנערות, יכול להיות. כן, יכול להיות. עכשיו, התיארור כאן הוא חשוב. תדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר הסורים וקציר החיטים ואתה שבת חמותה. כלומר, תקופה ארוכה. קציר חיטים מתחיל, קציר סורים מתחיל בפסח, קציר חיטים מסתיים בשבועות. זה לא, זה כמעט חודשיים. שהיא דואגת לחמותה, אף אחד לא דואג להם. חוץ מן הדבר הזה. וגם מבחינת בועז הדבר הזה הסתיים. עכשיו תראו. קראנו כאן פסוק. פסוק י' א', שבועז, כלומר, אנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו, למה בועז כל כך מתפעל מרות? בסדר, אמרו לו שהגיע רות המואביה, אחראי עם חמותה, הוא בפסוק י' א', הגד הוא גד לי, אשר חמותה, ואתה עזבי אביך, ואימך, ואתה לחיין למה שלא ידעת מול שלשום, ושאלה מה שם פה הולך, הוא ככה מאוד מאוד מפליג בדבר הזה. למה זה קורה? כשנבין למה זה קורה, אולי נוכל גם להבין טיפה יותר את ההמשך. הסיבה היא כזאת, בועז הוא מנהיג. הוא שופט. הוא מנסה לחולל מהפכה. המהפכה שבועז עושה מורכבת משתי זרועות. מהפכה החברתית. הרי אמרנו שהרעב, סיבה שיש רעב בימי שפט השופטים, היא סיבה מובהקת. קל אפילו לראות את זה מפשט ספר שופטים, אבל חז"ל גם מדייקים את זה. הסיבה היא שהמארג החברתי הולך ומתפורר. האפליקציה זה גזל, גוזלים. אבל גזל זה רק התוצאה. כל אחד דואג לעצמו. זה בכלל המבנה של כל ספר שופטים שהוא הולך ומתעצם שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד בעצם דואג לעצמו. ראינו גם את ניסיון גזלת הנחלות של שבט אפרים וכו'. בועז מנסה לשנות את הדבר הזה. הוא עושה שני דברים. דבר אחד, הוא מבקש שאנשים יזכירו שם שמיים בתוך השאלת שלום, בתוך המערך החברתי. דבר שני, הוא, הגמרא אומרת שהוא היה לו 30 בנים ו-30 בנות, אז הוא בחר לעשות 60 חתונות, כשכל חתונה הוא לוקח חתן או קלה מאזור אחר בארץ. זה הפסוקים בספר שופטים, 30 בנים, הביא לבניו מבחוץ, ו-30 קלות הביא לבניו מן החוץ. כלומר, הוא עושה 60 משפחות של גדול הדור, כולם מוזמנים לחתונות האלו, הוא מתחיל להניע איזה מין גלגל של חיים, ושמחה, ותקווה. עכשיו, כל אחד שמזמין אותו, שהוא מזמין, אז הוא צריך גם להזמין את בועז בחזרה. אנשים רואים שיש תקווה ויש חתונה. אתם יודעים, זה מזכיר לי את הרבי מבלז הנוכחי, הרבי יששכר דב רוקח. הוא לא הבן של הרבי הקודם. הרבי הקודם נפטר בלי ילדים. הרבי אהרון מבלז. הוא נפטר בלי ילדים. הוא ברח מאירופה, מהונגריה. וניצול לבדו. הוא נפטר ללא ילדים. הוא הבן של אח שלו. הרב מורדכי מבלגוריה, קבור בטבריה, הוא הבן היחיד של אחיו. וכשהרבי הקודם מבלז נפטר, אז הוא היה הזרע היחיד מכל בלז, באיזו חסידות מפוארת, הוא נשאר היחיד, בן 13 עשו לו בר מצווה בתל אביב. היו איזה 50 חסידים, זה מה שהיה שם. וכשהוא התחתן, הוא התחתן עם הבת של הרבי מביז'ניס, אליה הוא נשוי. זה היה כאילו חתונה. ראיתי פעם איזו כתבה על זה, עם דיווחים, שהנה, הנה, הנה, זה כמעט, כמעט עלה, קורת על החסידות, והבן האחרון נשאר, והוא עצמו יש לו גם כן בן אחד רק, יש לו בן יחיד. הרב מורדכי נדמה לי משהו, אהרון מורדכי זה. והבן הזה כבר יש לו בלי הנרה. כן, משהו כזה, ויש לו, אבל יש לו בן יחיד. אז פעם פגשתי איזה חסיד בל שסיפר לי איך הם רקדו משמחה ברחובות, כשלרבה נולד הבן היחיד. גם לקח טיפה זמן עד שהוא נולד. כאילו שיש איזה... והיום, נו, חסידות בל זה החסידות המפוארות, ותראו את הבית מדרש שלהם, איזה בית מדרש ענק ומפואר, יש להם בכל העולם. אז זה ממש, כמעט מכלום. והשמחה התחילה מחתונה, כלומר, החתונה הייתה, הנה, תחילת התקווה, כבר היינו אמרנו, נגזרנו, זהו. כמעט זה, והנה, הניצן הזה. אז זה מה שבועז עושה. מלא מלא חתונות, הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין, שהוא שלח הזמנות בוואטסאפ לכולם, חוץ מלזוג אחד. למי הוא לא שלח? לשמשון, להורים של מנוח, להורים של שמשון. שהוא עוד לא נולד, מנוח וצללפונית, הוא אמר, קודנה עקרנה, במאי פרנה. פרדה עקרה, אין לו במה לפרוע לי, הוא לא יזמין אותי חזרה לשמחה. לא, לא, אני חושב שהסיבה הייתה, כי הוא אומר, אני רוצה, מי שאני מזמין, שיזמין גם אותי. זה לא היה, זה היה שיטה אצלו, להגדיל את השמחה בעם ישראל. עוד דבר שמושך את צד את תשומת ליבו של בועז, זה חסד. בתוך סביבה שהיא מאוד מאוד עסוקה בכל אחד דואג לעצמו, המעשה של רות הוא בולט מאוד. אחת שוויתרה על עולם ומלואו, יכלה להישאר במואב, אולי להתחתן, היא בת מלאכים, והגיעה כאן לתחתית החברתית. זה בולט. אז בועז, בתור מנהיג, שהוא רוצה מחפש את הדברים הללו, הוא אומר, תקשיבי, את מבחינתי דוגמה. את מבחינתי, אני מאוד מעריך את המעשה שעשית. זה מה שאני מחפש. שהחברה, המארג החברתי, יהיה יותר עם מלא חסד, יותר עם מלא נתינה ולא לקיחה. זה התיקון שלנו. זה מה שיבטל את הרעב. אז לכן, בועז, המעשה הזה נוגע אליו. הרב התבטא לפני כן, נכון, אבל... או, אנחנו נגיע למדרש הזה, נכון. אז זה השלב הראשון. בסדר? הרב התבטא לפני כן, אבל הוא יכול גם לחזור. כלומר, זה תהליך, הרב התבטא ברגע שכנראה הפסיקו לגזול הרמה התחתונה, אבל עדיין יש הרבה מאוד לאן להתקדם. גם את המדרש שאתה הזכרת, אנחנו נצטרך להבין מאיפה הוא נובע. אז לכן אני אומר, זו הסיבה שרות, שהיא באמת יש כאן איזה מין חיבור, היא גם בולטת בהתנהגות החומרית שלה, כאילו לרעה, כן, אבל בועז מבין שהיא בעצם מתכוונת לטובה, שהיא מסורה מאוד, אבל היא גם בולטת בהתנהגות הנפשית שלה, בחסד שהיא עושה. וכאן, אני חושב שהמגילה חושפת לפנינו את אחד מהעקרונות שכדאי להכיר אותם, הייתי כמעט אומר, כדאי להיזהר מהם, בסדר? או לפחות לדעת שהם פועלים. תודה רבה. מי ש פותח איזה חלון של הערכה והזדהות ושייכות, שלא יתפלא אם זה יבוא לו אליו באופן אישי בתור ניסיון. בסדר? כאילו זה אם אתה, אם לא היית מדבר, לא פתחת את הצ'ק, אז לא היו פונים אליך. אבל מכיוון שאמרת, בועז אמר, וואו, איזה מעשה גדול עשית, איזה מעשה אדיר עשית, איזה חסד, איך אני מעריך את זה. אז אנחנו נבדוק אותך. אנחנו נבדוק את העניין הזה. האם זה דיבורים מן השפה ולחוץ, או שאתה גם מוכן לקחת על הדבר הזה אחריות. וזה עובד. תדעו לכם שזה עובד. כלומר, אדם שצריך להיזהר, או לפחות להיות מודעים לזה, כשאדם אומר עצמו... בדיוק, נאה דורש, נאה מקיים. אז הרבה פעמים... מה זה? תזכיר לי. כן, זה... כן, זה ממש ככה. גם כאילו... טוב. עכשיו, בתור הקדמה לחלק הבא, אז אני רוצה לומר שמגילת רות, הזכרנו זה בעבר, היא סובבת קודם סביב ציר הייבום. וציר הייבום הוא למעשה ממש ציר מיסטי. אנחנו מתעסקים עם נשמות. עם נשמות שצריכות להופיע, וכאן אנחנו בעצם נחשפים למין תהליך מאוד מאוד מעניין בתנ״ך, שנקרא גלגול. כלומר, סיפור שקרה, לא הסתיים, לא זה, אבל מגיע לו לחזור לכאן עוד פעם בתצורה נוספת כדי לבוא לתיקונו. ובעצם אפשר להגיד שפרק ג' ממש נסוב סביב העניין הזה, איך זה קורה ובאיזה אופן, נראה בעזרת השם בחלק הבא.